אנחנו רבותיי בעמוד רש נון, הפרק השלישי. לאחר שבפרק הראשון עסקנו בעניין הנפש, כוחותיה או חלקיה, ולאחר שבפרק השני עסקנו בכוחות הנפש, אי אלו מהם קשורים או נוגעים לעניין הזה של ציווי ועזרה. כי אמרנו יש כוחות בנפש שלא שייך לדבר אליהם במושגים של ציווי ועזרה, כמו הזן, חלק הזן, חלק המעפל, לא שייך לדבר עליהם במושגים של ציווי ועזרה. ואם כן, מהם החלקים או מהם הכוחות הנפש שכלפיהם יש לדבר על ציווי ועזרה? וזה בעיקר החלק המתעורר והחלק ההוגה. כי החלק המדמה והחלק הזן,
המתעורר והמרגיש, לא ההוגה.
כן, אבל החלק, עכשיו אני משלים את המשפט שאני צריך לומר אותו, אבל החלק הזן והמדמה, הרי הם פועלים גם בלי רצון. הם פועלים בלילה גם כן, בזמן שאדם ישן. כן? אז אם כן, לא שייך כלפיהם לבוא לדבר על ציווי ועזרה. אבל בעניין הכוח ההוגה או הכוח המתעורר, בוודאי ובוודאי יש עניין של כוח המרגיש, ודאי ובוודאי שיש מה שנקרא ציווי ועזרה.
אבל הוא אמר שכל המצוות זה רק במתעורר ומקדיש, לא בהוגה.
נכון, אבל יש גם מצוות בהוגה. אם אתה זוכר, האמונה באלוהים אחד, כן? לדעת השם, זה ציווי.
אוקיי.
כן? או לדעת את אי הריבוי והיא הקשמה במציאות השם, וכן כל מיני כפירה או עיקרי אמונה. אוקיי, עכשיו הפרק השלישי. הפרק השלישי זה בתחלואי הנפש. לפי הרמב״ם, כל התנהגות של האדם שהיא איננה ראויה מבחינת מידותיו של האדם, למשל ניתן דוגמה, קנאה, שנאה, תחרות, להיטות וכל הדברים, חמדנות, כל הדברים האלה לדעת הרמב״ם הם חולאים בנפש, כשם שבדיוק הפוך. אם אדם עובד על מידות טובות שלו, להיות מרוסן, מדוד, שקול, מאופק, מחושב, אז כל אלה הם בחינת בריאות הנפש. ולכן חשוב מאוד מאוד לדעת מה הם הדברים אשר על פיהם נקבע את הגדר הזה של תחלואי הנפש. כי יבוא האדם ליומר, כיף לי כך, טוב לי לאכול ולשתות מתוק, מתוגן, ערב לי. אז וכל זמן שזה טוב לי ככה וערב לי ככה, לאכול מתוגן ולאכול סוכרים וכל הדברים האלה, אז למה שאתה אומר שזה חולי בנפש? ואז אנחנו נכנסים לשאלה, באמת מהו הגדר של חולי או בריאות הנפש? או למשל ניתן דוגמה, סדרנות או פזרנות. יש בני אדם אשר כל כך מדוקדקים, מסודרים, טיפ טופ, נקי, כל דבר במקום, והכל. ויש בני אדם, איפה זרים? זורקים פה, זורקים שם. אז אתה תבוא ותאמר לאדם הפזרן, זה חולי בנפש. הוא אומר לך, זה חולי בנפש שאתה מכניס את עצמך לתוך סד, לתוך מסגרת קובעת וקובלת. מי צודק? לא. רבנו לא אומר ככה. רגע. ברמה השכלית, לא התורנית, אז באמת, כל אדם, איך היום בדמוקרטיה הנאורה אומרים, כל אדם, מה שהוא מרגיש,
זכותו.
כן, נעזוב את העניין של זכויות.
מה שנוח.
כן, נוח לי ככה, טוב לי ככה, בא לי ככה, אל תכבול אותי, כן? זה האדם המודרני. הרמב״ם נכין אותנו בפרק זה של תחלואי הנפש, לומר שמצוות השם, האזהרות והמצוות עשה, הן בעצם אמורות ליצור מתכון של אורח חיים לנפש בריאה, לנפש מאוזנת. מה שהוא מנוגד למצוות ולעזרות של התורה, זה חולי בנפש. כמובן יחסו עליו, על הרמב״ם. יוצא לפי זה הרשע שעובר על מצוות התורה, חי עם שפלונית, אוכל דברים מאסורים לאכול, אוכל בכמויות גדולות, כן, לא מסודר, כל הדברים האלה. יגיד, מה פתאום שאתה תקרא לי רשע? מה אתה יותר טוב ממני? מה פתאום שתקרא, טוב, רשע תקרא לי, כי אתה איש דת, איש מאמין, לא מאמין בדת שלך, תקרא לי מה שתקרא לי. אבל מה הסמכות שלך לקרוא שאני חולה נפש? וזה לכאורה טענה. אבל הרמב״ם יאמר, השם ברא אותנו, והשם יודע מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, ולכן כל דבר אשר הוא מנוגד לציוויים ולעזרות של התורה ולהנחיות של חכמי התורה, הוא חולי בנפש. כי כל אלה ניתנו מעט השם שברא את האדם ושמכיר את נפשו של האדם ומכוון את האדם בהתאם לדבר הנכון ביותר. כן? כן, בדיוק, בדיוק. אז לכן אמנם הפרק הזה הוא קטן, אבל הפרק הזה הוא בעצם מניח יסוד מאוד מאוד חשוב לפרקים הבאים, שבעצם כל מה שהתורה מצווה אותנו לחכמי ישראל וכל אלה זה בריאות הנפש. כל סטייה מזה זה ראשית החולי. כל שהסטייה תהיה גדולה יותר, אז החולי גדול יותר בנפש. זה בעצם מה שרבנו יאמר. הוא יכין אותנו לקראת זה שגם התורה שלנו היא תורת חיים, היא לא תורה שמגזימה, כקובלת. היא לא תורה שאומרת לך תלך על קרח, תלך על גבי גחלים של אש וכאלה דברים. היא לא תורה שאומרת לך תסגף את עצמך. לא, התורה מציעה לנו את הדרך הממוצעת. הדרך הממוצעת היא עוד לא תבוא כאן בפרק הזה אלא בפרקים הבאים, אבל הדרך הממוצעת, כי הדרך הממוצעת היא זו שהיא בריאות הנפש. כל דבר קיצוני לכאן או לכאן זה חולי בנפש. יש אמנם דברים רעים שצריך להתרחק מהם, כי הם קרובים מאוד מאוד לנטות לחולי הנפש, אז אתה צריך להתרחק לצד השני קצת יותר מנקודת המרכז, כדי להיות בטוח שתהיה מנקודת המרכז. יאמר לנו רבנו בעתיד, כבר התורה שכללה את הדרכים, ובדרך כלל היא נותנת את נקודת המרכז, ובאותם דברים שהם בבחינת חולשות, נקודות תורפה של בני האדם שעלולים, נניח יש נקודת תורפה שאדם בדרך כלל נוטה לכליות, להקמצנות. אז התורה כבר תיתן לו מצוות של צדקה שמתות קצת יותר מהמרכז, כדי להבטיח את המרכז. בני אדם נוטים נניח יותר לכעס, לכעס. אז התורה כבר תדאג לתת לנו, והיא דואגת לתת לנו, מתכון של חיים, אור החיים כזה, שלא נגיע לכעס, אלא נקודת המרכז, להיות מאופק וכו' וכו'. הנה, אתן לכם דוגמה, וניכנס כבר לדברי רבנו, אבל דוגמה אישית, מבחינת וידוי אישי. ברוך אתה, אדונו, ירחם, אנחנו שעקונים לדבר. אני עובד על עצמי לא להיות כעסן, כי זהיתי שלפעמים אני כועס, ואני משתדל, והגעתי להישגים. ביום שישי זה, אז אמרתי לאשתי, תשמעי, מוצאי שבת יש בעיה, צריך להדליק את הנרות מיד אמצע את השבת, מיד, לא לאחר. לכן צריך להכין את הנרות של מוצאי שבת מיום שישי, כדי שאיך שאנחנו, איך שהשבת יוצאת, מיד אנחנו מדליקים. לא מתחילים בהכנות, אלא מישר מדליקים. השנה, איך קוראים, שתי בנותיי קנו לנו ערכה של שמן, של איך? כוסיות כאלה, כן. כן, אפילו, בדיוק. עכשיו
אין מה להכין ככה.
כן, אתה רק פותח, מתברר, לא, אבל מתברר שלפתוח את הכיסוי, וואי 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 וואי, מסכנה אשתי, כסחה את האצבעות, את השיניים. עכשיו יום שישי, מי אמור לטפל? מסכנה, יש לה מה לעשות. אז אני מטפל כדי להכין, במיוחד שאני הוא המציע את ההצעה. כן, כיסחתי לי את האצבעות, וסוף סוף עד שהכנתי שבע נרות, בלי שמש, כי קשה להוציא, שם דורי גיהנום, שם דורי גיהנום. אז אני בא, לוקח את החנוכיה, ככה מקדם אותה למקום שכבר תהיה מוכנה בהיקון לקראת מוצאי שבת, אז ארבעה נרות נשפחו, נשאר לי רק שלושה נרות, נשאר שלושה נרות. ואז יצאתי מגדרי, וכמובן זה היה אחר כך לאחר מכן, אמרתי הנה, לא עמדתי בניסיון. כלומר, מה זה לצאת מגדרי? על מי אני מתעצבן? על מי? זאת אומרת, העצבים שלי באיש העתה, העצבים באיש העתה ביטאו את חוסר היכולת של שליטה עצמית בתנאים כאלה שהם תנאים קשים. אבל בסדר, אוקיי, תנאים קשים מקסימום, עזוב, זהו. אבל ברגע שהמשכת והתפרצת, אז הנה חוסר האיזון. וכמובן שמאז עד עכשיו אני עובד על עצמי לתקן את את המידה הזו, כי זה חולי בנפש, צריך פשוט לעבוד על כך שאדם יהיה בריא בנפשו. אותו דבר גם כן פזרנות. כשאני נזכר אצל מורי, איזה סדר, בא הכל מסודר, בוא הרי עבד על יצירות אינסוף והכל. לא, מה זאת אצלי? לא, אני קצת מבוזר, אז אני עדיין מסודר יותר מאחרים, כי אני אומר תמיד לאשתי, מהפיזור שלי אני יודע איפה אני, איפה זה נמצא, איפה זה נמצא. כעת יצאנו, אז שכחתי את הספר הזה, אז אומר לי הבן שלי, אני אלך רבי. אמרתי לא, 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 כי אני יודע איפה זה נמצא, בתוך כל כל כך הרבה דברים שיש לי שם, כן? אבל צריך האדם לעבוד על עצמו, שלא יהיה מפוזר, שיהיה מסודר, זה חלק מבריאות הנפש. אז אמנם הדברים האלה לא קשורים למצוות, אבל דעת הרמב״ם, המצוות והזהרות הן מיועדות לכונן את האדם לחיי נפש בריאים מסודרים. זה בעצם המסר. עכשיו בואו נקרא, נאמר ככה, אמרו הקדמונים, אז עמוד רשנון, הפרק השלישי בתחלואי הנפש, אמרו הקדמונים שיש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי, ובריאות הנפש הוא שיהוד תכונותיה או תכונת חלקיה או תכונות חלקיה, תכונה שתהיה עושה בה לעולם הטובות והחסדים. שמתם לב, אדם שהוא לא קשור לעולם הדעת לא תמיד יסכים עם המשפט הזה. מה פתאום? מה אני חייב לו? אני מצווה ברמת ההיגיון והגינות לא להזיק לזולת. אני לא מצווה ברמת ההיגיון והגינות, לא ברמת הדעת, לא מצווה לעזור לזולת. מה אכפת לי ממנו? מה אני חייב לו? כן? ואילו תורת ישראל אומרת לא, זה חלק בלתי נפרד מבריאות הנפש, שתעסוק בגמילות חסדים, שתעסוק בצדקה, כי זה מכונן את הנפש שלך לנפש בריאה, כי אחרת הנפש שלך תהיה אגואיסטית לעצמה. נפש אגואיסטית לא זו בלבד שהיא מפתחת רוע, כי כשאתה רואה מישהו סובל ואתה לא מגיש לו עזרה, זה רוע, כן? אז בתורה רוצה ליצור מצב כזה שהנפש שלך תהיה בריאה, ולכן היא סבורה שיש חשיבות גדולה מאוד לעניין החסדים. אז הנה נאמר ככה, ובריאות הנפש הוא שיהוד תכונותיה או תכונות חלקיה. חלקיה זה כוחותיה של הנפש, פעם קורא זה חלקים, פעם כוחות. תכונה שתהיה עושה בה לעולם הטובות והחסדים והמעשים הנעים. וחוליה הוא שיהוא תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונה שתעשה בה לעולם את הרעות ואת הנזקים והמעשים המגונים. אז שוב יבואו ויגידו לנו, מה זה מעשים מגונים? כן? להתעסק עם בחורה זה מעשה מגונה? היא רוצה, אני רוצה, בעוד שתורת ישראל תגיד כן, זה חולי של נפש. אתה חושב שהיא רוצה, אתה גרמת לה לרצות להשתמש בה בגופה שלא ברצונה. או פיתית אותה או אנסת אותה, כן? או אנסת אותה. בכל מקרה היא ואתה לוקים בחסר, שאתה מתייחס אליה כאל חפץ. יפה, חפץ, לא כאל אישיות. וכי עם החבר שלך אתה תעשה בו מה שאתה רוצה? לא, הוא אישיות, אתה אישיות, אותו דבר היא אישיות ואתה אישיות, כן? אני בכוונה נתפל לעניין של המעשים המגונים. המעשים המגונים הם לאו דווקא, רבותיי, בהתעסקות בינו ובינה, גם הדיבורים הלא יפים, כן? שפה גסה, שפה בוטה, לאו דווקא גסה, כן, שפת ביבים, שפה בוטה, כן, אפילו לא גסה במובן המיני, אלא בוטה, אלימה, כן? אז שוב, זה חולי בנפש. אם אדם מדבר בצורה כזו, יבדוק את עצמו, כי הוא צריך שמילותיו תהיינה נקיות, שקולות, לא שפת ביבים, כן? לא שפת של אלימות. כל הדברים אלה מעוטטים לאדם. אני לא רוצה שאחרי השיעור כל אדם יבוא להגיד, רגע, עשיתי איזון אחרי השיעור הזה, אני חולה, נגמר, אין לי שום תקנה. בדיוק הפוך. החשבון הנפש אמור לגרום לבני אדם לתקן, אפילו שכבר יש דברים מושרשים, לאט 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 הוא ישיג, הוא יגיע לידי הישגים, ולא, העולם לא יתייש. אבל בריאות הגוף וחוליו, הרי מלאכת הרפואה חוקרת על כך. וזה אומר הרמב״ם, אני רופא, אני ברגע זה בשמונה פרקים לא מתעסק איתך כעת בעניין הרפואה של הגוף, זה מדע בפני עצמו. אני עכשיו מתעסק בהכשרת האדם להיות בן אדם שנברא בצלם אלוהים, להיות אישיות בעלת מידות טובות, בריא בנפשו. בזה אני מתעסק איתך כעת. אז הוא אומר ככה, אבל בריאות הגוף וחוליו, הרי מלאכת הרפואה חוקרת על כך. וכשם שבעלי חולי הגופות נדמה להם מחמת קלקול הרגשתם בדבר המתוק שהוא מר, ובדבר המר שהוא מתוק, ומתארים לעצמם דבר הנאות כבלתי נאות, ותתחזק תאוותם ותגדל הנאתם בדברים שאין בהם הנאה כלל אצל הבריאים. כן, אז הרי בחולי הגופות, אז לפעמים דבר רע הוא מתווה לו. שוב פעם אני אומר את זה בנוגע לעישון סגריות, אבל הרי זה דבר רע במלוא כמובנה של, 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 של המילה. ואף על פי כן בני אדם הפכו להיות מכורים לדבר הזה, כן? ונדמה לו לאדם שאם יפסיק קשה לו, זה קשה, אבל זה יהיה בריא לו, אם יתאפק זה יהיה בריא לו. וכך אותו דבר סמים, התמכרות לסמים, וכן התמכרות לשתייה, לשתייה, אלכוהול וכיצור לזה. כל הדברים האלה הם רעים לגוף האדם. וכן אני חוזר ואומר, אדם אשר רגיל לאכול מתוגן, מתוגן, וכל הדברים האלה, זה לא בריא, זה לא בריא לגוף, לנפש, לנפש לאדם. אז צריך האדם להיות מאוזן, להחזיק בהגה של עצמו, כמו שהוא מחזיק בהגה של, של הרכב ונוסע, או יבוא אליו להתחיל להשתולל, כך אותו דבר בהגה של החיים שלו, של הנפש שלו, כן? הלאה, ולא עוד, אלא שיש בהם נזק, כגון אכילת הנטר והפחם והעפר ודברים העפוצים מאוד והחמוצים מאוד וכיוצא באלו מן הדברים, אשר לא יתאבו להם הבריאים אלא מואסים אותם. כך חולי הנפש, כלומר הרשעים ובעלי המגרעות, נדמה להם בדברים אשר הם רעות שהם טובות, ובאותם אשר הם טובות שהם רעות. והרשע שואף תמיד את המטרות שהם לפי האמת רעות. אתם רואים, זה עולם הפוך. הרשע שואף לדברים שהם רעים, אבל הוא חושב שזה טוב לו, כן?
זה גם לא העונש שלו.
מה? זה גם.
זה גם העונש שלו. לא?
זה גם. זה גם, רק מה? מסכנים בני אדם. לא תמיד הם רואים את זה בתור עונש, הם חושבים שהוא מקייף. זה הכיף, הכיף הכי גדול. מבחינתנו, אני תמיד אומר, זה לא רק באכילה ושתייה וכל אלה, כל הטרנדים האלה של ללכת לעשות כיפיות בערים גבוהים, בערים מושלגים, בתנאים מאוד מאוד איך קוראים, מסוכנים, מסוכנים, ובני אדם מקייפים ושולחים תמונות, שולחים תמונות, שופו ניאנס, תראו איך אני, תראו איפה אני, בסוף מתרסקים.
חלק מהם
כן, מתרסקים והכל. נו, אז מה, זה נקרא טוב? הוא חושב זה טוב. במושגים התורניים, אתה מתאבד. אתה מתאבד, אתה פשוט מזלזל בחיים. השם נותן לך חיים יקרים מאוד, נצל אותם בשביל לבנות את האישיות שלך, להתקדם בחיים, תהיה חכם, תהיה איש מקצוע, תהיה איש משפחה, תהיה הורה, תהיה איש... איש מועיל לחברה וכל אלה. ואתה במקום זה הולך לאגו, להווה, אכול ושתו כי מחר נמות, כייף וכל וכל. הגיעו ימים, שזה לא רק אחד ולא שניים ולא יחידים, הגיעו ימים היום שנוסעים לחוץ לארץ רק בגלל שכרטיס הטיסה מוזל, בגלל שבבית מלון, בית מלון מסוים איך קוראים המחירים מוזרים, יא אבל בגלל זה אתה הולך לשם.
הייתי שם בארץ ולא משלם כלום.
נכון, נכון. זאת אומרת, תראו, הרי מהו השיקול? השיקול, אני צריך לדעת מה אני צריך. קודם כל, מה אני צריך. ומה אני צריך ומה מועיל לי ומה מזיק לי. עכשיו, אם אני צריך, וזה חשוב לי, בריאות הגוף, בריאות הנפש, אוקיי. עכשיו אני בודק, בארץ אני לא יכול, זה יקר, בחוץ הארץ אני יכול, זה זול. יפה, אפשר לסמן בי, אפשר לסמן בי, כן. אבל, אני לא צריך, אבל בגלל ששם זה זול, אני נוסע, כן. זה הבל ועוט רוח, בני אדם פשוט מחבילים, ואני שומע את זה רבותיי, יום יום אני שומע את זה. מה יש? הרי באים כעץ איתי ממשפחות, חלק משפחות. מה יש? דיל. עכשיו משמיל חדשה, דיל. הוא מצא איתר במחשב, באינטרנט, סליחה. לא, דיל. כן. ובגלל הדיל הוא קופץ על הדיל. מה לך ולדיל הזה? מה לך וכל העסק הזה? זה רבותיי, מבחינת התורה, שודות, שודה.
חוץ מזה שעובר על איסור,
כן. אני כבר לא מדבר על הרמה הזו.
זה של קניות, היה...
זה תחרותיות?
לא, דברים של תחרותיות.
לא שצריך. קנו
במיליונים בגלל שמוזל.
לא, זה הכל תחרותיות וסביות, זה לספר כמה אני הצלחתי, כמה אני הצלחתי, מה אני הרווחתי.
ואלה שעושים את המבצעים האלה, אלה שעושים את המבצעים האלה יודעים את החולשה האנושית הזו ועובדים עליה מבחינת הפרסומות ומשחקים עם הבני אדם כחומר ביד היוצר. כן, כחומר ביד היוצר. ואילו אנחנו שאמורים להתנהל על פי התורה, אנחנו לא נופלים או לא צריכים ליפול בפח של כל הדברים האלה. מה אכפת לי? אני לא יודע, שאלתי בבן אדם, מה זה בלק פריידי? לא יודע, אמרתי פריידי אני מבין זה יום שישי, אבל בלק שחור מה זה שייך? לא הבנתי, לא הסביר לי, עברתי איזה דיום.
אני יכול להסביר, כאילו, עקרונית יש להם את חג של Thanksgiving, שזה ביום החמישי הרביעי של חודש נובמבר. יום אחרי זה בלק פריידי.
ולמה זה בלק פריידי?
למה זה בלק פריידי אני לא יודע. להגיד לך על Thanksgiving אני לא יודע.
הוא לא טיפש, ברק. ברק אינטליגנט, משכיל. ואם הוא לא יודע למה זה בלק פריידי לאחר שכל תקשורת, כל התקשורת שוטפת.
אני יודע להגיד לך לא הורגים את Thanksgiving שזה יום לפני זה.
רגע, אבל מה זה אומר? הצליחו לעבוד עלינו שבני אדם אינטליגנטים מדברים על בלק פריידי, לא יודעים מה זה בלק פריידי. בעבדכם הנאמן העז לשאול מישהו, לא קיבל תשובה, אמרתי עזוב אותי, אני לא בעסק. כן, אוקיי.
יודעים שעושים הנחות, אז נגיד קניות.
כן, ציון.
מה?
לא שמעתי. אירוע שהרשים
אותי מאוד. אירוע שמה? אירוע שהרשים.
ההרשים.
כן.
רבי נפטר.
לא להגיד נפטר. לא, נרצח. כי אחרת יחשדו בנו שאנחנו מכחישים את הרצח. אני העיקר שאני הוקלטתי
נכון,
אני, אתה מזכיר לי פשוט, אני אז נדהמתי, כן. אתה צודק.
השפיע לה כל כך הרבה,
כן.
שאני אומר, יש לנו מזל שאנחנו לומדים.
נכון, וזה, אתה הזכרת לי, זה דוגמה מאלפת, אז נדהמתי, אבל, אלא מה, אני חוזר ושומע את זה עד היום, כן, במיוחד, שעכשיו יש טרנד שהבנות, הנשים, מספידות, אז אתם תשמעו, הן עובדות על הרגש. אבא, אמא, איך הם אוכלים, איך הם שותים, איך הם נוסעים, איך קרקע. סיפורי סבתא, כן? אבל אותם אני לא יכול להאשים. אבל כמו שאתה אומר, מדובר באישיות. כן. אכלנו, שתינו, צחקנו. כן. ועוד להן הכל. נכון. קלילות, חפיף ניקוד. פשוט חפיף ניקוד. כן, נכון. נכון. כן.
למה הרמב״ם מגדיר אותו רשע, את האדם שהוא
חולה במחלת נפש? לא, כי לדעת רבנו, כל המצוות וכל הלאווים אמורים לכונן את האדם להיות בריא בנפשו. ולכן הרשע זה שלא מקיים מצוות ועובר עבירות, אז בעצם הוא עולה על המצווה של חולי הנפש. ברור? בגלל זה אמרתי שבני אדם רגילים לא יסכימו לגישה של רבנו.
כי גם כן. חולי הנפש, השאלה, למה הכוונה?
זה לא חולי הנפש.
היום,
זה לא סכיזופרניה.
בדיוק, היום
לא, לא. לא, לא, לא זה. נכון. זה לא סכיזופרניה. כן? סכיזופרניה, חולי נפש, כשהנפש פגועה, פגועה, לא של רבנו, פגועה בחלק האינטלקטואל שלה, וכל הדברים האלה, זה פסיכיאטריה. זה משהו אחר. לא בזה מתעסק, לא בזה מתעסק. רבנו מתעסק חולי נפש, אצלו הדרגה של חולי נפש, הכוונה לא מאוזן מבחינת דרכי התנהגותו. כן? והוא יכול לאזן את עצמו מבחינת דרכי התנהגותו. לזה הכוונה. ובכן. הוא אמור.
כל צדיק הוא יהיה בריא בנפשו?
נכון, נכון. נכון. אתה צודק. רגע, אתה צודק. אבל אתה צודק. כל צדיק אמור להיות בריא בנפשו, אבל כאן צריכים למסור מודעה רבה לאורייתא. לא צדיק של ימינו, שהיום משתמשים במילה צדיק. על ילד קטן אומרים צדיק. כבר יותר טוב מאשר כל הצדיקים האלה, שקוראים להם צדיק, שהוא בכלל לא צדיק, רק הוא נחזק צדיק, ועושה כל מיני רשמים וכל הדברים האלה. אז רבנו מדבר צדיק אמיתי. דהיינו, נשמר, מעברות, ומקיים את המצוות, אתה מבין? לזה, זה קורא צדיק.
אגב, תדע לך שקראתי כמה פעמים של שמאל קיצוני, ויש שם באמת אחוז יותר גבוה של דיכאונות ואובדנות באמת.
איפה? איפה?
אצל שמאלנים קיצוניים, לפחות אלה שקראתי, יש שם הרבה מאוד שמאלנות.
לא עשינו סטטיסטיקה, כן, לא עשינו סטטיסטיקה, אבל מוצאים שם דברים כאלה של דיכאונות. כי מה קורה? הוא בטוח בעצמו, זה העולם, מה שהוא חושב. בסוף הוא מתנפץ, הוא מתנפץ. והתורה מכינה אותנו, מכינה אותנו לכל הדברים. אבל הוא לא מוכן, כיוון שיש לו את עולמו האישי. לכן, לאנשים כאלה, עולם המוות גורם לרבים מהם לדיכאונות. כי הם לא חיים את יום המחר, הם חיים את ההווה. הם מדחיקים את העניין של המוות. אנחנו מדברים על המוות יום יום. אלוהי, נשמה שנתת בי, תהוריי, אתה יצרת, אתה משמרה, אתה עתיד לתלם מני, אתה עתיד להחזיר הרי. אנחנו כל הזמן מוכנים לימים כאלה, ויש לנו תפוסי התנהגות איך להתנהג במצבים כאלה. הם לא, ולכן כשהם מדחיקים את זה, כשזה בא להם, אז זה בא להם בום. יש כאלה שוקעים בתיכונות, אנשים גדולים, גדולים מאוד מאוד. היה שופט אחד שהוא נפל דיכאון כשאשתו נפטרה, פשוט, באמת מזה, בדיכאון, שופט משכיל מאוד מאוד, כן. אוכן, אני חוזר חזרה. אוכן, נאמר ככה. מה, מה? הנה, אני הכנתי את הלכות דעות, חכה. לכן אתה צודק. רגע, שכה נאמר ככה, הוא דבר אמר שהוא מתוק, הוא מתארים לעצמם דבר הנאות כבלתי נאות, ותתחזק תאוותם ותגדל הנאתם בדברים שאין בהם הנאה כלל אצל הבריאים, ולא עוד אלא שיש בהם נזק, כגון אכילת הנטר והפחם והעפר ודברים עפוצים מאוד וחמוצים מאוד וכיוצא באלו מן הדברים, אשר לא יתאבו להם הבריאים אלא מועסים אותם. כך חולי הנפש, כלומר הרשעים ובעלי המגרעות, נדמה להם בדברים אשר הם רעות שהם טובות. ומשפט כזה, רבותיי, תדעו לכם, משפט כזה מקומם כל איש אינטלקטואל, אינטליגנט, שקורא את הדברים האלה, והוא לא דתי, הוא מתקומם נגד זה. מה, על בסיס גישה דתית, אתה קובע שאני חולה נפש? אני יותר בריא ממך,
הוא אמר. מה הוא חושב על חולה? מה זה חולה נפש? הוא מתכוון את החולה נפש שאנחנו
מתכוונים
היום.
הוא לא יש... לא, לא, לא. גם אם אני מסביר לו מה זה חולה נפש האמור כאן, הוא יגיד, לא שזה מעניין אותו, הוא אומר, אני לא מסכים איתך עם המדד שלך, טוב לי ככה. מה אתה תגיד שזה חולה נפש? טוב לי ככה לקייב. כן? לכן אני אומר, אבל משפט כזה מקומם אותו מאוד, כן? עכשיו, ובאותם אשר הם טובות שהם רעות, והרשע שואף תמיד את המטרות שהם לפי האמת רעות. הנה אתם שוב פעם, רבותיי, משפט שאמור לקומם אותם, למרות שאנחנו מאמינים שהרב המצודק, והרשע שואף תמיד את המטרות שהם לפי האמת רעות, ומדמה אותם מחמת מחלת נפשו שהם טובות. אתם תראו כמה הדברים שרבנו כאיש דת, כאיש תורה, עד לכך בטוח בעצמו, אדם רשע הוא חולה נפש. חולה נפש בלפי הגדרה שלו, אני מתכוון. כן? וכשם שהחולים, כאשר יודעים מחלתם, ואינם בקיאים במלאכת הרפואה, שואלים לרופאים, ואלה מודיעים אותם מה שראוי להם לעשות, ומזהירים אותם ממה שהיו מדמין אותו ערב, ויחריחום לקחת דברים הנגעלים, המרים, המבריאים, את גופותיהם, ואז יחזרו לבחור את הטוב ולגאול את הנגעל. אדם שהוא חולה, הולך לרופא, וואי, הרופא בודק, אומר לו, תשמע, אתה צריך כדורים כאלה וכדורים כאלה ותרופות כאלה, וכל הכדורים האלה והתרופות האלה מרים, מרים מאוד. אומר, מה העונשי שאתה מעניש את ככה? הוא אומר, אני צריך לאזן אותך כדי שאחר כך תוכל להתנהג רגיל, כי בינתיים הגוף שלך סתה מהנורמה, כן? ואני צריך לאזן אותך. אז אם כך בגוף, כך אותו דבר בנפש לאדם. כך חולי הנפש ראוי להם לשאול את החכמים, כן? את החכמים שהם רופאי הנפשות. איזה חכמים, רבותיי? בדיוק, חכמי התורה, בדיוק. הוא לא מדבר כאן על פסיכיאטריה, כי אמרנו לא מדובר על מחלות נפש מסוג זה. הוא לא מדבר, הפסיכולוג הוא משהו בכיוון הזה, אבל הפסיכולוג, רגע, מה, לא שמעתי. רגע, נותקתי מכם, לא שמעתי אף מילה מה שאתם אומרים. אולי לא הייתי צריך לשמוע. רק רגע. ולשאול את החכמים, לדעת רבנו כאן חכמי התורה. למה? כי כיוון שהתורה זוהי תכליתה לכונן את האדם להיות שלם בנפשו, כן? אז אכן חכמי התורה האמיתיים, אז כבר הורדתי אותך, כן? חכמי התורה האמיתיים הם הכתובת, ברור שהם רופאי הנפשות, ואלה יזהירום מאותם הרעות שהם חושבים אותם טובות, וירפאום בפעולה אשר בה מרפאים מידות הנפש שנבערם בפרק שחר זה, כן? זה כבר הפרק הבא, חשום עוד ברפואת המחלות. אבל חולי הנפש שאינם מרגישים את מחלתם ומדמין אותה בריאות, אז קשה מאוד לטפל באדם כזה. או שמרגישים ואינם מתרפאים, הרי סופם יהיה מה שדרך להיות סוף החולה אם הלך אחרי תאבותיו ואינו מתרפא, שהוא יורד בלי ספק. כלומר, כמו שחולה גוף, אם האדם איך קוראים, לא שומע לרופא וממשיך לאכול ולהתנהג בניגוד לכללי הרפואה, בניגוד לכללי הבריאות, הוא בסופו של דבר יאבד את עצמו. כך אותו דבר בבריאות הנפש. אומרים לו לאדם, שמע, לך לא טוב להתנהג ככה, טוב לך להתנהג ככה, לא שומע. בסופו של יום הוא מזיק לעצמו, הוא לא יהיה מאוזן, הוא יחולי בנפשו, הוא לא יודע, אבל בסופו של דבר החיים שלו לא יהיו מוצלחים, כן? או יסתכסך עם אשתו, או עם שכניו, או לא יסתדר בעבודה, או כל דבר אחר, כן? אז ברגע ששומעים לחכמי התורה אמיתיים, אז מקבלים את המתכון האמיתי של החיים, ואז האדם יודע איך להתנהל בינו לבין עצמו, בינו לבין אשתו, בינו לבני משפחתו, בינו לבין שכנה, בינו לבין העבודה, ובכלל, חברה בכלל, כן? אז הרמב״ם כל הזמן מקביל, אם אתם שמים לב, רפואת הגוף, רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואת הנפש. הרופא שבו, וחכם התורה שבו, אצלו הולכים ביחד, כפי שאתם רואים. כן, ובכן, אבל חולי הנפש, חולי הנפש, שאינם מרגישים את מחלתם, ומדמין אותה בריאות, או שמרגישים ואינם מתרפאים, הרי סופם יהיה מה שדרך להיות סוף החולה, אם הלך אחר תאבותיו ואינו מתרפא, שהוא עובד בלי ספק. אבל המרגישים והולכים אחר תאבותיהם, עליהם אמר ספר האמת, כלומר התורה, התורה זה ספר האמת, תורת השם, בתארו את דבריהם, שימו לב, אנחנו מכירים את הפסוק הזה, כי בשרירות לבי אלך למען שפות הרבה את הצמאה. תארות, כיף לי, כי בשרירות לבי אלך. אבל מה בסופו של דבר? הוא יתרסק. לא יבש שם סלח לו, והוא יתרסק מבחינה אישיותית, הוא יתרסק. רגע, רגע. כלומר, שהוא מתכוון לרבות צמאונו, והוא מוסיף עצמו צמאון. כאן יש רמז למה שחזל אמרו ביחס לעניין המיני. יש עבר באדם. כן, קטן, נכון. מסביעו רעב. בדיוק. בדיוק. אז זאת אומרת, יש סיכון שבעניין התאבות, ברגע שאדם מתחיל בתאבה קטנה, זה יותר ויותר גדלה התאבה, יותר ויותר, לא דווקא בתחום המיני, זה גם בתחום הממוני, רבותיי, וכן בתחום של הכבוד. יש בני אדם שהתחילו מעט בתאבה של כבוד, הכל לא השתחררו מזה, וכבר הפכו להיות מפגע בבית הכנסת, בכל מקום, בכל מקום. זה כבוד, זה ממון, זה מין, זה כל דבר ודבר, כן? אבל אותם שאינם מרגישים, הרי תארם שלמה הרבה. אמר, דרך אביל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם. כלומר, המקבל את עצת החכם, שמודיעו הדרך שהוא ישר באמת, לא אותו שהוא חושב אותו ישר. ואמר, יש דרך ישר לפני איש, וחריתה דרכי מוות. ואמר באותם חולי הנפש שהם אינם יודעים מה יציק להם ולא מה יועיל להם. דרך, אז אותם אלה, מה נאמר עליהם? דרך רשעים באפלה לא ידעו במי יקשלו. אבל מלאכת רפואת הנפשות היא כמו שאתאר בפרק הזה הרבה. מה רצית?
זה מתאים רק ליהודי.
ככה, בוא נאמר בצורה כזו, יש דרגות דרגות. יש שבע מצוות בני נוח, זה המינימום האנושי, זה המינימום האנושי. ואילו תורת משה לעם, לעם, לעם השם נותנת לו מתכון גדול להיות אדם שלם, ואפילו להגיע לדרגה מלאכית. ברור מעל כל ספק שכל גוי אשר יגיע למסקנה שזה לא מספיק לו שבע מצוות בני נוח, הוא מחפש מתכון לדרך גדולה יותר, הוא יתגייר, ואז הוא כלול בתוך כולם. עכשיו רבותיי, אמר סריה ובצדק שהפרק הזה, הפרק הזה רבותיי, מזכיר לנו את הלכות דעות של הרמב״ם. הלכות דעות רבותיי, הרמב״ם חיבר אחרי פירוש המשנה, זה כבר משנה תורה, כן, כן. אבל בכל זאת, ותראו, תראו איזה קו יש לו. אז אומר הרמב״ם ככה בפרק ראשון להלכות דעות: דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. המילה דעות כאן זה לא השקפה אלא מידות, זה המונח, לא לבלבל, המידות של האדם. ושוב, כשאני אומר מידות, אם אני אגיד את זה באוניברסיטה מידות, הם יחשבו איזה מידה, חולצה לארג'. כן, זו מציאות. אנחנו נמצאים בעולם שהשפה כבר, אני תמיד אמרתי להם באוניברסיטה, כשהייתי מתל, אני אומר, תראו, תראו זה פער עצום בין עולם היהדות התורני לבין העולם שלנו היום. כן? עכשיו, אנחנו כשאומרים עולם תחתון, מתכוונים עולם של פשע. ואילו בתורת ישראל, אתם יודעים מה זה עולם התחתון? זה העולם האנושי. זה העולם האנושי שמגיע לחללית ולמעשים טובים והכל. הוא רק לא העולם העליון של המלאכים. תראו איזה פער עצום בין זה ובין זה, כן? וכן, אותו דבר, נתתי להם כל מיני מונחים, כן, משל, במשפט העברי יש מה שנקרא פשיעה, פשיעה. במובן של השפה המדוברת היום, במיוחד במשפטים, בחלק משפטי, פשיעה זה פשע, פושע, כן. ואצלנו מה זה פשיעה? רשלנות. רשלנות זה כבר פשיעה. אתם רואים איזה פער עצום. רשלנות זה כבר פשיעה, כן. אז יש הבדל בשפה. אז דעות כאן הכוונה זה מידות. מידות. דרך ארץ וכל זה. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. וזו משונה מזו. הוא רחוקה ממנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חמה. כועס תמיד. חסן, נו רבותיי, לפי הרמב״ם, יש תקנה לאדם כזה? ודאי, אם יעבוד על עצמו, הוא יוכל. הלאה, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו, ואינו כועס כלל, ואם כעס, יכעס כעס מעט בחמש שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח עד מאוד. נו רבותיי, גבה לב זה חולי נפש, כעסן זה חולי נפש, לפי המושגים של הרמב״ם. עוד מעט נראה את זה בפרק השני. וישו בעל תאווה, לא תשבע נפשו מהלוך בתאוותה. וישו טהור גוף ביותר, לא יתאווה אפילו דברים מועטים שהגוף צריך להם. ויש בעל נפש רחבה, שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם. בעניין שנאמר, אוהב כסף לא יתבע כסף. שחרי בנפש, כן? ויש מקצר שדיו אפילו דבר מועט שלא יספיק לו. זה גם כן, זה קמצנות נוראה, נזכנה, ולא ירדוף להשיג כל צורכו. וישו מסגף עצמו ברעב, וקובץ על ידו, ואינו אוכל פרוטה משלו, אלא בצער גדול. וישו מאבד כל ממונו בידו לדעתו. ועל דרכים אלו, שאר כל הדעות, כגון מהולל, ואונן, וקילאי, ושוע, ואכזרי, ורחמן, ורח לבב ואמיץ לב וכל כרצה בהם. ויש בין כל דעה ודעה הרחוקה בקצה האחר דעות בינוניות. אתם רואים הרמב״ם מנתב אותנו לדרך האמצעית, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו. וכל הדעות יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו, ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון בעתיד לקבל אותן במהרה יתר משאר הדעות. ויש מהן שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותן מאחרים, או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו, או שמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי ללך והניג עצמו בעד שנקבעה. שני קצוות הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ודעה אינם דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בה ולא למדן לעצמו. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן ונהג בה, מה עליו לעשות רבותיי? לעבוד על עצמו, יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והדרך הישרה. תראו כמה הרמב״ם בשם התורה מנסה לגרום לנו שתמיד תמיד נהיה עם יד על הלב, תמיד נשקיף על עצמנו ונראה, טעינו או לא טעינו, איך אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. הדרך הישרה היא מידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות רחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. ולפיכך סיבו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד. מה זה שם דעותיו? מעריך, מעריך, עומד, האם אני בסדר או לא בסדר. מה יצורת החיים של האדם המודרני? מתגלגל, מתגלגל, איך שבא לו. ואילו היהודי התורני האמיתי, אני מסכים,
כשאדם מחליט להיות דתי זה עוד לא אומר שהוא אדם טוב.
אתה צודק,
רק אם הוא מחליט, הוא בא לומר דבר, אני רוצה ללמוד דבר, אבל עוד יש יהודים דתיים שהם
כבר אמרנו גם
גרועים מהחילונים, יש אנשים חילונים שהם אנשים משכילים.
אני מסכים, מסכים, כבר אמרנו גם
השאלה מה אדם עושה. אם אדם רוצה
ללמוד, רגע רגע יש בני אדם דתיים שהם גרועים במידותיהם, זה ברור, כן? אבל, וזו הנקודה שאסור לך לסטות ממנה, החילוניות לא שמה לה למטרה לכונן אדם מאוזן במידותיו. החילוניות שמה לה למטרה את הקדמה, את הקריירה, את האני. ברור שהטובים שבחילונים קודם כל מתעסקים, אני רוצה את עצמי, אסור לי להזיק לזוגתי, זה טוב מאוד, אבל עדיין זה לא מספיק. בתורה זה האידיאל, האידיאל כל הזמן לחשוב איך האדם יבדוק את מידותיו. זה שיש בני אדם דתיים והם קוראים גרועים במידותיהם, זה משום שהם לא למדו את הדת בצורה נכונה. הם חושבים שהדת זה עניין של מאזן חשבונאי בבנק האלוהי. דפקתי עוד בחשבון, עשיתי מצווה ועוד מצווה וכל אלה. זה טעות. אצלנו לא כך. המצוות ואי עבירות, כל אלה, אני כל הזמן בודק את עצמי. לא מה שאני עתיד לשמוע מה קורה איתי בעולם האמת, מה אני היום מבחינת אישיותי, מאוזן או לא מאוזן. אם אני לא מאוזן, סימן שאני עוד לא דתי אמיתי, אולי בלי חבנה, אולי בגלל שלא לומד רמה, כן. אבל אני צריך כאיש תורה תמיד לקיים את המצוות ולמנוע בעבירות ולמדוד את עצמי, האם אני מגיע לשלמות מידותית, האם אני מגיע לשלמות הגיונית שכלית או לא. זה הדרך, זה המתווה. בעולם החילוניות אין את המתווה הזה. הוא יכול להיות באופן פרטי שאדם יגיע מעצמו לדבר כזה, אבל זה לא התורה החילונית. אבל אצלנו זה התורה.
לא פחות מדתיים, יש חילונים שמאשים מאוד
ברמה פרטית,
ברמה פרטית,
עוד פעם, ברמה פרטית, אבל זה לא, זה ברמה הפרטית, אבל אין תורה חילונית שזוהי מטרתה. זהו, אוכן
שיש אנשים
מדהימים, בוודאי, מי אומר שלא, כן, בוודאי. אוכן עכשיו ככה, אוכן אני חוזר חזרה ומדלג. ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. זה כבר עובר מעל המדע. כן. ואני מדלג, רבותיי, הוא אומר, וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר, למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. עכשיו שימו לב, היעד של האדם השלם הוא לא רק שהוא שלם במידותיו והוא ייצור חברתי מתאים, זה טוב. היעד הוא השלמות הנפשית שבו האדם זוכר חיי עולם האמת והנצח, או בעולם הזה יזכה לנבואה שהיא מידה של שלמות, כן? כי הדרך הזו יכולה להביא לנבואה. חסידות מביאה לידי נבואה, כן? אז לכן שתזכרו שהרמב״ם לא רואה בזה רק את המטרה. אני מאוזן מבחינה נפשית, יפה, סימן תביא, זה נכון. יש עוד דרגה מבינונית לחסידות, שזה לפני משורת הדין, מעבר, דע שמעבר לחסידות יש דרגה של נבואה שאתה צריך לשאוף אליה, להגיע אליה. זה המתווה של הרמב״ם. עכשיו, בפרק שני, רבותיי, נוגע בול במה שלמדנו בפרק שלישי, איך קוראים, בשמונת הפרקים, מה שלמדנו היום. חולי הגוף, אומר הרמב״ם פרק שני מיכות דעות, חולי הגוף, תואמין המר מתוק, והמתוק מר. ויש מחולים, מי שמתאבה ותאב למאכלות שאינם רואים לאכילה. קראנו את זה בשמונה פרקים, בפרק שישי. זאת אומרת, הרמב״ם הצעיר, והרמב״ם הבינוני, והרמב״ם הזקן, בדרך כלל, יודע מה הוא רוצה. כן? הלאה. כגון, העפר והפחם, זוכרים את הנטר, מה שהרמב״ם אומר, כן? ושונא המאכלות הטובים. כגון, הפת והבשר, הכל לפי רוב החולי. כך, בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאבים ואוהבים הדעות הרעות. אתם שמים לב, ושונאים הדרך הטובה ומתעצים ללכת בה, והיא כבדה עליהם למאוד לפי חולים. וכן ישעיה אומר באנשים הללו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, ועליהם נאמר העוזבים אורחות יושר ללכת דרך החושך. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה הכי בולטת שממש משבר ערכים, משבר ערכים. אומרים לטוב רע, לרע טוב, פשוט אור לחושך, חושך לאור, הכל. תשימו לב עם כל השבירת המושגים הבסיסיים של משפחה והכל, הכל, בכל קנה מידה, בכל קנה מידה אתה ממש, זה הרגשה שלי, זה אני, מה אתה רוצה ממני, כן? ושוברים הרבה ערכים. אוכל, ומהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות. נו, קראנו את זה בפרק שלישי, שמונת הפרקים. חכמי התורה זה רופאי הנפשות, גם כאן. וירפאו חולים בדעות שמלמדים אותם. מה זה דעות? המידות, המידות, מידות. עד שיחזירון לדרך הטובה, והמכירים בדעות הרעות שלהם, ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אמר שלמה, ומוסר אבלים בזו. מה אנחנו למדנו משמונת הפרקים? מסכן אותו אדם שמתעלם מההוראות, מה בסוף מגיע, איך קוראים, נו? איך הפסוק שאמרנו?
כי בחירות
לבי. אלך, נכון? כן?
למען שפרת הרבה
תסכם. נכון.
לפי הסיום, הוא מדבר פה ולא יודע, לא יודעים, אינם יודעים מה מזיק להם ולא מועיל. השאלה אם החולי הוא זה שאני יודע ואני בכל זאת עושה, או פה שאני פשוט כמו תינוק שנשבע.
לפי הסיום, זה בכלל לא משנה. רגע, רגע. זה בכלל לא משנה. כי אם אדם לא יודע,
שפה הוא אומר,
רגע. רגע, אני מחכה לשקט כאן כדי שאני אשים לך, אז אתה בינתיים ממשיך. זה בכלל לא משנה, כיוון שאדם שלא יודע את תורת החיים והוא שוגה ומפתח לעצמו תאוות וכל אלה, הוא חולה בנפש. אלא זה שיודע ובכל זאת עושה, הוא אומלל, הוא מסכן, כי זה כאשר רפא אותו.
לא, הוא רשע.
הוא רשע, אבל אני עכשיו לא הולך, בכוונה לא הולך אל ההגדרה ההלכתית הדתית, אל חולי הנפש. הוא מסכן, אי אפשר קשה לטפל בו, כי הוא יודע ולמרות הכל ממשיך. זה שלא יודע, יש סיכוי שאם אני פוקח לו את העיניים ואת החומה, את החומה, יש סיכוי שילך בדרך הנכונה, שהיא רפואת הנפש, בריאות הנפש.
יש שכתוב שבן אדם עושה חטא כמה פעמים, הופך לו כעצר, זה העונש שלו.
שוב, אתה מדבר, אתה מדבר במושגים של עונש. אתה מדבר, אתה מדבר במושגים של עונש, וזה נכון. אין לך עונש יותר גדול מכך שאדם ממשיך לדרדר מטה מטה. אבל אנחנו עכשיו בכוונה עוד לא הולכים לביטוי של רשע, כשרבנו אומר, רבנו משתמש בביטוי רשע, כן? אנחנו בכוונה רוצים להראות את המשוואה עם החולה, עם החולה בגוף. אתה יודע שאתה חולה בגוף, ואמרו לך אסור לך לאכול סוכר, ואתה אוכל סוכר, אתה מתאבד, אתה מתאבד, כן? אומרים לך, אמרו לך שהסיגריות הרסניות, אתה מתאבד, אתה מתאבד, כן?
כותבים על הכל,
אני כשלמדתי בישיבת חברון, כשלמדתי בישיבת חברון, כל קופסת סיגריות שהייתי, בחורים שעשנים, אז כל קופסת סיגריות שהייתי מוצא, הייתי כותב על קופסת הסיגריות, דע שסיגריה זו עלולה להביא למותך, כן? סיגריה עשן למותך, איך קוראים? מה היה חריזה? למותך המתן, למותך המתן. בקיצור, כל מיני דברים שכבר אז, כבר אז הייתי כותב להם על כל קופסת סיגריות, כן? אז היה אחד שצלחתי לבלום אותו, בא להיות חברות השלי כדי שאני אתקן אותו. אז הוא היה מעשן שלוש קופסאות ביום, שלוש קופסאות סיגריות ביום, כן? אז גם חלה ממונו, גם חלה גופו, גם אישיותו, והוא בחור טוב, אבל מסכן, זה התמכר. איך היה הסדר בינינו? שאני את נוסגרה כל אימת שרוצה לעשן. אז העובדה שכל הזמן צריך לבקש, זה קצת ממתן. כך עבדתי איתו, עבדתי איתו, עד שהורדתי אותו, רבותיי, לשמונה סיגריות ביום. במקום שלוש קופסאות ביום, לשמונה סיגריות ביום. ואז מה קרה? רציתי לעבור כבר מהסיגריה השמינית לסיגריה השביעית. וכאן אני נהרתי ונכשלתי. ואני מצער עד היום שנכשלתי. כי באמת יכולתי ללכת עם סבלנות, הייתי גומל אותו. מה קרה? הוא בא בקש ממני את הסיגריה השמינית. אמרתי לו, עוד מעט. אז הוא קנה, היה קשה לו. ואז ראיתי שאנחנו לומדים חברותה, אז אנחנו הולכים לארון הספרים להביא ספר שאנחנו רוצים מעיין בו. הוא הלך להביא ספר, ניגש לחבר בקש מיץ, מיץ זה נקרא מציצה בלשון יידיש מציצה. ואז אני התנהגתי כמו אישה נבגדת, במקום איש שכלי כמו אישה נבגדת. מה הלכת לעשות? זהו, יותר לא לטפל בך. ואני מתחרט עד היום הזה, כי יכולתי להציל נפש, יכולתי להציל נפש, וכאן עברתי מעבר רגשי, היה צריך, תראה, שמתי לב, אבל אין דבר, בוא, לאט לאט, כן, לאט לאט, ועד היום הוא רואה אותי, פוגש אותי, הוא אומר לי, אני כל כך מצטער בצער עצום שלא המשכתי, כי הוא חזר לסורו, חזר לסורו. לכן, נחזור לענייננו, ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות, לעולם ירבה אדם בשתיקה, והוא נכנס לפרטי פרטים, נעצר כאן. זה פרקים אדירים בכל דעות.
יש לי סיפור. כן.